תכף נראה אם שומעים ככה. לא כל כך. שנוכל לדבר עם הידיים. עכשיו שומעים? בסדר? אם תגידו לי אם זה... אבל ככה אני לא רואה את הדפים. זה נהיה מאתגר מרגע לרגע. אוקיי. זה ערב טוב. מה רמת האנרגיה שלכם? יום ראשון הוא... בכלל, אנחנו לא עושים שום דבר, אז למה אנחנו כל כך עייפים? מי ככה עייף? יש תחושה של... נראה. אוקיי, חצי. ולא עושים כאילו שום דבר, אבל יש הרבה מאוד מאמץ בתרגול. אנחנו מאמנים את התודעה שלנו לפעול בשונה מההרגלים, וזה מפעיל הרבה מאוד אנרגיה. אז אם צריך לעמד במהלך השיחה, אולי כדאי להדליק אור מאחורה, כדי שלא להירדם, אני תוהה. אוקיי, בסדר? אוקיי. אז אני רוצה הערב לפתוח בקטע שאני מאוד מאוד אוהבת על תרגול מדיטציה, שכתבה מישהי בשם אייפריל רזניק. והיא אומרת ככה, כשנכנסתי לראשונה לעולם המדיטציה, חיפשתי שקט ושלווה. אולם מה שמצאתי היה מגע, קונטקט. וזה לא היה שקט או שלב. חיפשתי משהו רוחני. מה שמצאתי היה מגע. וזה לא היה רוחני. חיפשתי משהו כדי להקל על הכאב שלי. מה שמצאתי היה מגע עם הכאב הזה, וזה לא היה קל. מהר מאוד גיליתי שמדיטציה אינה מעשה מרגיע או משכך, אלא מעשה שמאפשר לי מגע אינטימי עם כל אותם הדברים שהתנתקתי מהם לפני זמן רב כל כך. הייתה לי בחירה מיידית, או לשים לב או לא. יכולתי לבחור להיות במגע אינטימי עם נשימתי, גופי, נפשי, והגירויים והחרדות הגלומים בגוף, או לא. זה היה כל כך פשוט וכל כך חשוף. בשבילי, אינטימיות, מגע, היכולת לשים לב ולחוות באופן מלא את החוויה לפרטיה, זה מה שקורה כאשר אני יושבת במדיטציה. האם המגע הוא תמיד נעים, יפה, נחמד או נוח? לא, זה לא. אבל אני מתעניינת במגע, ולא בנוחות. אז אני יושבת. אני מאפשרת לעצמי להיות במגע עם כל מה שמופיע. ולאחר מכן, אני קמה לחיות את חיי, אסירת תודה על ההזדמנות לגלות מחדש ולטפח אינטימיות עם החיים האלו ממש. יפה, לא? קראתי, אמרתי, וואלה, זה שכיף. אתם מכירים את זה שאתם קוראים משהו ואתם אומרים, וואי, שהוא כותב את משהו שאני הרגשתי. והבאתי את הקטע הזה כי קודם כל אני חושבת שהוא משקף חוויה של הרבה מאוד אנשים. וגם כדי לפתוח את השיחה ערב בשאלה שעולה מתוך הדברים, היא מתארת משהו, אבל יש פה איזושהי שאלה בעיניי, למה אנחנו מתרגלים? מה ההתכוונות בתרגול שלנו? כשנכנסתי לעולם המדיטציה, אתם עוצרים רגע וחושבים, כשנכנסתם לעולם המדיטציה, אם זה היה עכשיו או בפעם הראשונה או כל פעם מחדש, מה ההתכוונות שלנו בתרגול? זו שאלה שעולה מדי פעם? תעננו לי כזה עם... כי אפשר לפעמים לתרגל הרבה מאוד זמן בלי לך לשאול, כאילו נכנסים לאיזשהו... לא יודעת מין איזה הרבה, יש לנו כבר דפוס של התרגול, וזו שאלה מאוד מאוד חשובה, כי ההתכוונות שלנו קובעת באופן מאוד מאוד עמוק את הדרך שאנחנו עושים. כן, ואחד הדברים המעניינים בקטע הזה, וככה השאלה, אני אעלה כמה שאלות ככה, תראו איזה שאלה מהדהדת לכם, זה האם אנחנו מחפשים שלווה רק, נוחות, או שאנחנו מחפשים משהו אחר, אולי להיות במגע, לפתח בהירות, לטפח צלילות, לטפח חמלה. מה הסיבה שאנחנו באנו אל התרגול הזה עכשיו, או למה אנחנו הולכים בדרך הזה למי שהולך כבר זמן מה? ואם השאלה הזאת לגבי הנוחות והמגע היא בעיניי שאלה משמעותית, כי הרבה פעמים אנחנו באיזשהו אופן בתוך התרגול גם מחפשים נוחות. זה התודעה האנושית, אנחנו מחפשים נוחות. לא? אפילו בתוך התנוחה שאנחנו מנסים נוחות, כן? אז זה משהו שהתודעה עושה. אבל השאלה אם יש איזשהו חיפוש שהוא מעבר לנוח, לקל, ליפה, אם יש מוכנות לפגוש את הרגע כפי שהוא מתגלם, והרבה פעמים הוא לא נוח, הוא לא יפה, הוא לא קל, הוא לא פשוט, הוא כל מיני דברים. אני מניחה שגם יש לנו פה הרבה חדשים פעם ראשונה, אנחנו מתרגלים יום, הרבה דברים פגשנו. כן, הרבה. כל רגע מחדש יכולים לעלות כל כך הרבה דברים. אז ככה, השאלות שאני רוצה לשאול, כי בתוך המסורת הבודיסטית, אפשר להגיד, כמו שאומר, הבודה חיפש מגע ולא נוחות, חיפש חופש ולא רק נוחות, כן? אפילו לא רק well-being, אפילו אני אגיד ככה, גם well-being, אבל לא רק well-being, אלא חופש מוחלט, כן? והשאלות שאני ככה רוצה להעלות אותן ככה שתעררו בהן, השאלה היא, האם אנחנו מוכנים לפגוש את הלא נעים? מוכנות פנימית, אני אדבר על זה טיפה בהמשך. האם אנחנו מוכנים לפגוש קושי, אי נחת, סבל? מי שיודע זה, איך זה מנוסח במסורת הבודיסטית, יש לנו פה כמה אנשים שפה הולכים. מה זה? קדוקה, זה האמת הראשונה. האם אנחנו מוכנים לפגוש המילה, בפאלי המילה שהבודה השתמש בה, המילה דוקה שכוללת את הקושי, אי נחת, חוסר סביעות הרצון, הכאב והסבל. האם אנחנו מוכנים לפגוש ולא לעשות מעקפים? האם אנחנו מוכנים לפגוש בכנות ובצלילות את המקור האמיתי לדוקה שלנו? לאי סביעות הרצון, לאי נוחות, לסבל המנטלי. האם אנחנו באמת ובתמים מוכנים לפגוש ולשאול את עצמנו מה באמת המקור של הסבל שלי עכשיו? מה, ממה נובעת התחושה של שיעבוד, של אומס? כן? מה באמת באמת המקור? לא מה אני חושבת, אלא המוכנות לפגוש את זה באופן עמוק, ואולי יתגלה שם תשובה שתהיה לנו חדשה ואחרת ממה שחשבנו, כי הרבה פעמים נראה לנו שהמקור לסבל שלנו, איפה הוא נמצא? בחוץ, כן? הבן אדם הזה, הרעש הזה, כן? המזג אוויר הזה, ועוד, כן, כאלה וכאלה דברים, ובחיים כמובן זה הרבה דברים. מה המקור? האם זה זה או שיש מקור אחר? כן, הדברים האלה הם התנאים, אבל מה המקור באמת לסבל המנטלי? מה משפיע על האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות? המציאות, מילה גדולה, לא? מה זה המציאות? מציאות כמו שהיא, כן, יש דבר כזה או... היא תלויה באופן עמוק, באופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, וכל רגע מחדש. יש לנו לא רק משקפיים פיזיים, אלא יש לנו כל מיני עדשות ומיסוכים, והשקפות ותפיסות שמשפיעות על האופן שאנחנו תופסים כל רגע. את הנשימה, את הגוף, את הבן אדם, את הסיטואציה, את החבר, את בן בת הזוג, כן? אז השאלה הגדולה הזאת, מה משפיע על תפיסת המציאות שלי? שאלה גדולה. חפשים פה את האמת, לא? אנחנו באיזשהו אופן מכוונת, אני רוצה בשיחה הזו ככה לתת לנו גם איזושהי overview על, על ההתכוונות, כן, שהדרך הזאת היא מנסה להוביל אותנו אליה. מה מנחה את אופן ההתנהלות שלי לאור ההבנה שלי מה משפיע על התפיסה שלי. כן? אני פועלת בעולם הפעמים על פי התפיסות שלי. אז האם אני רוצה להתנהל בצורה משמעת שגם משנה את האופן של התפיסה? ויש פה, אתם רואים את המהלך, כן? יש משהו שיש לנו תפיסה שקובעת את ההתנהלות, ולהתנהלות שלנו גם יכולה לשנות את אופן התפיסה. אם אני מתנהלת בצורה אתית, רק כדי להזכיר לנו את התרגול ואת האימון בסילה, ההתנהלות הזאת היא יכולה לשנות את האופן שבו אני תופסת, למשל, את האנשים שסביבי, את היצורים שסביבי. אתם איתי כזה, כן? ויש פה איזה תהליך ש... מזין אחד את השני. ושאלה אולי הגדולה והיא חשובה והיא תלווה אותנו לאורך הריטריט, בכלל בתרגול, מה אנחנו רוצים לטפח בחיים, והאם יש לנו מחויבות פנימית לעשות את זה. מה חשוב לנו לטפח מבחינת הלב שלנו, מבחינת התודעה, מבחינת אופן ההתנהלות? יש לכם, כשאני שואלת את זה, יש לכם, עולות לכם מה הייתם רוצים לטפח? זו שאלה של, כן, המסורת הבודיסטית נותנת לנו הרבה מאוד איכויות שאומרת, שווה לטפח, כן? אבל השאלה הזאת היא, זה הטיצ'ינג שניתן לנו, אבל הוא ניתן לנו גם כתרגול לשאול האם זה מה שאני רוצה לטפח. ואחרי שהחלטתי שיש איכויות שחשוב לי לטפח, וזה מה שאנחנו עושים פה הרבה פעמים על הקרית וההליכה, אנחנו מטפחים איכויות מסוימות. האם יש לנו מחויבות פנימית בטיפוח הזה, ולא רק תוך המסגרת של הריטריט, אלא כשאלת חיים. אני יוצאת, האם אני ממשיכה עם המחויבות לטפח איכויות כמו תשומת לב, וסקרנות, וחמלה, ויציבות, כן? אחרת, זה האימון, זה הדרך. אז זה ככה שאלות שהן שאלות גדולות, אבל הן שאלות שבעיניי הן מלוות את הדרך שלנו כל הזמן, וחשוב שהן יהיו שם. כי הן גם מה שמזינות את המוטיבציה שלנו בתרגול. בייחוד שאנחנו פוגשים קושי, אפשר להיזכר רגע, אבל היה לי את המוטיבציה העמוקה ללמוד לפגוש קושי, לשאול מה המקור של הקושי הזה, מה משפיע על הדבר הזה שבגללו אני תופסת את הרגע הזה כקשה, כבעייתי. אתם רואים את ה... כן, זה כל הזמן חוזר השאלות האלה, והן מוטיבציה מאוד עמוקה לתרגול, כי זה חיפוש אחר, משהו מאוד מאוד עמוק. זה לא רק עם נוח או נעים או נחמד, אלא באמת הצלילות הזאת, זה המשמעות של המילה ויפסנה, לראות בבהירות. זה חלק מהדברים שאנחנו מטפחים, לראות אותם בבהירות בחוויה הישירה שלנו עכשיו. לא רק מה ששמענו ולא מה שקראנו, מה שנראה לנו הגיוני ומסתדר מבחינה פילוסופית, כן? כל אחד עם כל אחד איזה נטייה יש, אלא אני רואה את זה באופן ישיר. אני מבינה משהו בתוך החוויה. כל מי שככה חדש וזה פעם ראשונה ששומע את הדברים, בעצם ההתכוונות של התרגול היא בסופו של דבר לראות כך. אנחנו לאט לאט, השאלה לגבי הנשימה, לאט לאט אתם מבינים שכדי לראות בצלילות, צריך לטפח צלילות. צריך פחות ופחות הסחות דעת, היכולת לראות בבהירות מה קורה כרגע. זה מה שהבודה מזמין אותנו, וזה באמת דרך שבאופן עמוק היא מאוד רדיקלית. והיא הולכת הפוך מהנטיות המיידיות והאוטומטיות שלנו, ולכן זה לא פשוט לנו התרגול. אז השאלה, האם אני רוצה לטפח את זה? השאלה שעומדת בבסיס המוטיבציה לתרגול. משהו מאוד מאוד משמעותי שקשור למגע ולחופש, זה ההבנה העמוקה שחופש במובן שהבודה ככה מפנה תשומת הלב שלנו אליו ונותן לנו דרך לשהות בתוך החופש הזה. זה חופש שלא קשור בהשגה של דברים, אלא חופש שקשור לשמיטה של דברים. שזה אחד הדברים הכי קשה, כי אנחנו כל הזמן, מה אנחנו עושים? התנועה הזאת שכל הזמן אוספת. כן? ויש משפט דווקא לא מהמסורת הבודיסטית, מהמסורת הדאויסטית, שאני מאוד מאוד אוהבת, שאומר ככה. אני לא תרגמתי את זה לעברית, כיוון שאני לא מצליחה לתרגם את זה טוב בעברית, אז אני מעדיפה להשאיר את זה בתרגום באנגלית. In the pursuit of knowledge, every day something is added. In the pursuit of freedom, every day something is let go. זה משפט לשים על הדלת, שיוצאים... לעשות הבחנה, כן? החיפוש אחר ידע, אנחנו כל הזמן מוסיפים, אבל החיפוש אחר חופש, מה אנחנו יכולים לשמוט? וזה שוב שאלה שאפשר לשאול אותה כל יום כשאנחנו מתנהלים פה, מה אני יכולה לשמוט שמאפשר לי יותר חופש? התנועה הזאת שכל הזמן רוצה עוד חוויה ועוד שקט ועוד משהו, היא דווקא חוויה שמאמיסה, ושונה מהתנועה שאומרת, אוקיי, אני אתרווח בתוך הרגע. זה התנועה של השמיטה. אתם, כן, אתם... אז אני אקריא לכם עוד משהו, וזה תרגמתי לעברית, של מורה שנקראת קברלי מורגן, והיא אומרת ככה. החיים שלך משתנים כאשר הכוונה היא להיות חופשייה ולא משנה מה. אז כל מה שמגיע לכיוונך הופך להיות הזדמנות להיות ערה. כל חוויה היא הזדמנות להיות חופשייה. לשם אנחנו מכוונים. כל חוויה וכל הזדמנות, ואני תכף אדבר על זה, אני אתן... כמה התייחסויות ספציפית לנקודה הזו. לפני שאני אמשיך, אני רוצה להגיד משהו קצר, זו סוגיה מאוד גדולה, אבל היה חשוב דווקא בערב הראשון שלנו המלא, כן, ביחד להגיד משהו על ההבדל בין תרגול של ריכוז לבין תרגול של תשומת לב, והוא קשור קשר עדוק למה שדיברתי עכשיו. והרבה פעמים אנחנו מתבלבלים. כן? תרגול של ריכוז גם ריכוז בנשימה, הוא תרגול שאנחנו מנסים לאמן את התודעה שלנו להיות באובייקט אחד, בשביל ללמוד להיות פחות ופחות בהסחות דעת. שחלק מהתרגול בתשומת לב כולל גם תרגול של ריכוז. Okay? אנחנו בוחרים אובייקט מסוים לפרק זמן מסוים, כדי לאמן את התודעה שלנו ללמוד להיות עם הדבר הזה. ואז באמת השאלה שלך זה יכול להיות כל מיני אובייקטים, לא רק הנשימה, זה גם יכול להיות נר. כן? זה תרגול של ריכוז, שבו אנחנו מנסים להישאר עם אובייקט אחד כדי לאמן את התודעה ביכולת הספציפית הזו. מה שקורה בתרגול של ריכוז, זה שכל דבר אחר שהוא לא אותו אובייקט, הוא מה? הוא הסחת דעת. אם אני רוצה להיות עם הנר, עם הנשימה, עם משהו ששמתי מולי וכדומה, כל דבר אחר שמופיע הופך להיות הסחת דעת. עכשיו אתם מבינים איך שאמרתי, כבר בהנחיות שלנו, למרות שיש לנו אובייקט מרכזי, האובייקט המרכזי שלנו הוא לא אובייקט לריכוז חד נקודתי, שכל מה שאנחנו רוצים זה רק להיות איתו. אלא בעצם התחלנו עם הנשימה ועם הגוף כאובייקט שהוא מאגן אותנו בעכשיו, אבל דברים אחרים יכולים להמשיך להיות נוכחים בחוויה שלנו, ולאט לאט עם הימים אנחנו נפתח את הקשב לכלול עוד אספקטים. אבל אפילו עכשיו, כשאנחנו יושבים, נכון, בהנחיות היה להיות עם הנשימה, ומופיע איזושהי תחושה בגוף חזקה או יש איזשהו צליל, אנחנו גם שמים לב לזה, זה לא הסחת דעת במובן הזה שזה מפריע, אלא זה עוד משהו שנמצא. שמה שעשינו היום זה שהיום תרגלנו יותר את האספקט של הריכוז כדי לאסוף את התודעה, כדי לייצב אותה, אבל ההתכוונות שלנו בתרגול של תשומת לב, זה שמצד אחד יש לנו עוגן לעכשיו, מקום שקל לנו לחזור אליו כשאנחנו רואים שנמשכנו לתוך הדרמות הפנימיות והפנטזיות והמחשבות והתכנונים, יש לנו את העוגן, את הבית, כן, איך שאתם רוצים לקרוא, איזה דימוי מתאים לכם, אבל מצד שני, התשומת לב שלנו פתוחה להיות במגע עם כל שאר הדברים שנוכחים גם בחוויה שלנו. והמיומנות היא בסופו של דבר להיות נוכחים כאן, עם אופציה להיות פתוחים לכל שאר הדברים שמופיעים, בלי להישאב לתוכם, אלא להיות במגע איתם. וזה לא בדיוק אותו דבר. אז אני לא בלבלתי, תעשו לי כזה, כדי להבין, כי הרבה פעמים כל הזמן יש לנו איזו תנועה כזאת, שהיא גם יכולה להיות טיפה אלימה בתרגול של ריכוז, שרוצה רק להישאר ורק להישאר ורק להישאר, וזה הרבה פעמים יש לנו יום-יומיים בריטריט שאנחנו שמים דגש על סוג כזה של ריכוז, אבל ההתכוונות שלנו, אתם ראיתם כבר בהנחיות, היא להיות עם משהו, אבל פתוח גם לשאר הדברים. אוקיי? אז אם אתם שמים לב במהלך הריטריט שמשהו כל הזמן רק רוצה להיות עם משהו אחד, זה הזדמנות להיזכר בהבדל בין תרגול ריכוז לבין תשומת לב שרוצה עוגן, אבל נפתחת לאט לאט לחוויה בכללותה. אוקיי? ואפילו ניסוח מאוד מאוד פשוט שמבהיר את זה, זה תשומת לב לנשימה, שזה מה שעשינו היום, ותשומת לב עם הנשימה. אוקיי? תשומת לב לנשימה זה כדי לאפשר לנו לפתח את הריכוז הזה שיכול להיות באובייקט אחד ומרכז ואוסף. אז לאט לאט אנחנו בעצם לוקחים את הנשימה כמשהו שאיתה אנחנו בתשומת לב גם לדברים נוספים. אוקיי? תשומת לב לנשימה בשונה מתשומת לב עם הנשימה. ואתם יכולים להזכיר, רגע, אני בתשומת לב עם הנשימה, הנשימה נוכחת, ואני גם חשה את הגוף, ויכול להיות שיש צליל, כן? ולאט לאט במהלך השבוע אנחנו ניתן את ההנחיות הנוספות. ומתוך זה, כן, מה שהקראתי בהתחלה, ההתכוונות שלנו להיות במגע עם מה שעולה, אחד הדברים ככה חשובים בתוך תרגול של תשומת לב, זה ששום דבר הוא לא מחוץ לתשומת הלב שלנו. שום דבר. הכל הוא חלק מהתרגול בסופו של דבר. אני רוצה להקריא לכם קטע מאחת הדרשות של הבודה, דרשה בפאלי נקראת סוטה. הבודה אומר ככה, מתרגלים, אני אלמדכם את הכל. הקשיבו לזאת. ומהו הכל? העין והצורות, האוזן והצלילים, האף והריחות, הלשון והטעמים, הגוף ותחושותיו, התודעה והתופעות המנטליות. זה נקרא הכל. אם מישהו יאמר כך, לאחר שדחיתי את כל זה, אדע כל אחר, זו התפארות ריקה מצידו. מה זה הכל? זה החוויה שלנו. כן? ששת החושים, אתם רואים, בתפיסה ההודית והבודיסטית, בכלל האסיאטית, התודעה היא חוש כמו כל שאר החושים, כן? התודעה קולטת את מגוון התופעות המנטליות. בודה אומר בעצם, אני מלמד אתכם להיות בתשומת לב לכל החוויה החושית, כן? אנחנו, לכן אני ככה מזכירה שההתכוונות להיות במגע עם גוף, עם תחושות, עם צלילים, עם ראייה, זה ההתכוונות שלנו, תשומת לב שיודעת, שנוכחת, ולא משתאבדת, ולא נשאבת, ולא, איך עוד, איזה עוד מילים עולים לנו? נאחזת, כן. אין תשומת לב שבמגע עם הכל, אבל במגע עם בצורה קצת אחרת. והדבר הנוסף הנורא יפה בדרשה הזאת, שהוא אומר את זה כמובן בהקשר שבו הוא חי, היה חי ותרגל, שמסורות אחרות בהודו, גם בתקופתו וגם היום, אחד הדבר, ההתכווננויות שלהם, וזה קשור לתרגול של ריכוז, היא בעצם לאט לאט לסגור את החושים, מתוך איזושהי תפיסה שמעבר לששת החושים, יש משהו אחר. עכשיו אני אשאיר לכם להחליט לעצמכם לאן לבכם הולך, אבל בהקשר הבודיסטי והתרגול הזה יושב על התפיסה הבודיסטית, בעצם אנחנו לא מנסים להתנתק משום דבר, כי זה מה שיש. החוויה שלנו זה ראייה, שמיעה, ערכה, טעימה, חשיבה ותחושה. שכחתי משהו? שמיעה. ששת החושים. זה מה שיש. מרגע לרגע זו החוויה. תשומת לב לחוויה, זה הכל. אין קול אחר. יש קול אחר? גם כשהולכים לישון, עדיין זה החוש השישי, נכון? ושאלה לשאול, איזה קול אחר אם לא זה? כן? נדאג שנמות. בוא נגיד, קודם כל מעניין אותנו החיים והחיים המלאים והחיים החופשיים שיכולים להיות במגע עם הכל, בלי לעקוף ובלי להימנע, אלא להיות במגע עם כל מה שנוכח בחוויה שלנו, אבל המגע הזה הוא מגע אחר ממה שאנחנו רגילים. שוב, אני אומרת, זה כל הזמן ככה נכנס כבר בתוך ההנחיות שלנו, עם איזה איכויות אנחנו פוגשים את זה, ושוב, אני תכף אדבר. קודם כל, החוויה, תשומת לב לחוויה החושית בכללותה, זה ההתכוונות שלנו, כן? השאלה הזאת להיפתח להכל, אז גם לשמיעה ולראייה, לא רק העולם של המחשבות, נראה לנו, הכל זה העולם, לא, מה קורה עם הראייה, מה קורה עם הצד, מה קורה עם הריח, מה קורה עם הטעם. אנחנו נמצאים בתוך ההדספייס, אבל העולם החושי שלנו הוא רחב וגדול, כן? עשיר ומעניין. אז זה האספקט הראשון שרציתי לדבר עליו היום, הערב. האספקט השני, ושוב קשור לאותו קטע של אייפריל רזניק, אחד זה המגע עם ששת החושים, והשני זה המוכנות לפגוש את הדוקה. כן? המוכנות לפגוש קושי, וכאב, וסבל, ואי סביעות רצון, ואי שקט, ואי נחת. המוכנות. יש מוכנות? עד כאן. כאן כבר לא. ובעצם הנקודה השנייה מאוד מאוד חשובה, וזה האמת הראשונה, כן, האמת הראשונה שהבודה מדבר, זה בעצם טרנספורמציה אמיתית וחופש אמיתי יכולים להגיע רק כשאנחנו באמת ובתמים מוכנים להיפגש עם כל מה שמופיע. וההיפגשות הזאת זה גם ההיפגשות עם הדברים שהכי קשה לנו הרבה פעמים לפגוש. ואנחנו הרבה פעמים עושים המון מעקפים סביב זה. ומה שאנחנו עושים ביום יום, אגב, ולכן המחל הזה הוא מחל אחר, כן, מחיום יום, שבבית אנחנו הרבה פעמים מנסים להימנע מלפגוש שעמום, אי שקט. תנו לי עוד דברים.
חוסר סבלנות.
פחד. דרך כל מיני דברים, כל הגירויים. אינטרנט, טלפון, אוכל, דיבור, נכון? מה אנחנו עושים? רגע אחד של שיעמום, מה קורה? איפה היד? כן, רגע אחד של אי שקט, אנחנו כבר לכיוון המקרר. כל הרגעים האלה, כן, אנחנו לא מוכנים בעצם לפגוש, התודעה לא באמת מוכנה, ובעצם הריטריט הוא בעצם הזמנה מאוד רצינית, זה להגיד, אני מוכנה לפגוש דקה אחרי דקה, את כל מה שעולה, ובחלק מהדברים יש גם הרבה פעמים הרבה מה שנקרא סוכה. כן, הרבה דברים נעימים ויפים, אבל גם הרבה דברים שהם לא נעימים לנו, שהם קשים, הם מאתגרים. אבל אנחנו יודעים הרבה פעמים שבמקומות שהיה לנו הכי קשה והיינו מוכנים, לפגוש אותם, שם התרחשה מה? הטרנספורמציה הכי גדולה. לפעמים, שם במקומות האלה. יש קטע של אג'ן צ'או, אחד המורים הגדולים ביותר של מסורת הבודיסטית התרוואדית, של דרום מזרח אסיה מתאילנד, כבר לא בחיים, של המאה ה-20. והוא אומר ככה, כאשר אנשים חווים אי נחת או סובלים במקום אחד, הם הולכים למקום אחר. כאשר הם מופיעים שם, האי נחת והסבל, הם בורחים מהם שוב. הם חושבים שהם בורחים מהסבל, אבל הם לא. האי נחת והסבל הולכים איתם ממקום למקום. הם נושאים את האי נחת והסבל בלי לדעת זאת. אם אנחנו לא מבינים את האי נחת והסבל, אנחנו לא מבינים את המקור של האי נחת והסבל. אם אנחנו לא יודעים את המקור, את הסיבה לאי הנחת והסבל, אז אנחנו לא יכולים לחוות את הפסקת האי נחת והסבל. הצלחתם לעקור? אנחנו חושבים שאם נעבור ממקום למקום, מפה לשם ומשם לשם ומשם לשם, אז אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו נברח מאותו דבר שאנחנו קוראים לו ברגע מסוים סבל, אבל בעצם אנחנו נושאים את זה עלינו, כי משהו שם לא מוכן לפגוש, להבין ולראות באופן צלול מה המקור של הסבל שלנו. אז אחד אולי ההנחיות המשמעותיות בעיניי בתרגול של הדרמה, והריטריט זו הזדמנות מופלאה, זה לתרגל כשלא נוח. תרגול עם כל המכשולים שמופיעים, זה אחד הדברים המרכזיים בתרגול, שאנחנו מוכנים לתרגל עם כל מה שמופיע. אנחנו משאירים את המבט ואומרים, אוקיי, אני מוכנה ללמוד משהו על הרגע הזה הלא נוח, הכואב, המאתגר, הקשה. אני רוצה להגיד שכשאנחנו מבינים שאנחנו לא מחפשים נוחות, אלא אנחנו מחפשים מגע, אז התרגול הופך להיות נורא נורא מעניין. לא? כשלי היה את הסוויץ' הזה, ואני חייבת להגיד שלקח לי עשור, אז אני אגיד לך את זה עכשיו כאן, כי יש לך מרחקות שבאמת ובתמים, אבל זה לא משנה, כשזה מוכנים אנחנו שומעים, אבל כשבאמת באמת הייתה לי איזה, היה לי איזה סוג של רגע אחד שהבנתי שהתרגול הוא עם זה, ואני לא מחכה לשום דבר אחר. עם הפחד, עם החרדה, עם האי שקט, עם החוסר נוחות, עם ההשתוקקות, שזה התרגול, זה מה שאני עושה עכשיו, אז התרגול הפך להיות הדבר הכי מעניין שיש, כי יש כל הזמן מעניינות. ופתאום הפך להיות, וואו, אוקיי, הנה היא נחת, אוקיי, הנה השתוקקות, זה הפך להיות מין כזה, התחלתי להסתובב, זה ממש ממש, אז אני ככה מעבירה לכם את זה, וזוכרת את הנקודה הזאת שפתאום היה לי זה, נופל לי הסימון שוואו, אוקיי, זה. וכשמשהו באטיטיוד הזה שלי השתנה מול הדברים, אז הם כבר הפכו להיות פחות סבל, הם הפכו להיות משהו בחוויה. זה יכול להיות לא נוח, זה יכול להיות כואב איזשהו, בטח אם זה דברים פיזיים, אבל זה הפך להיות משהו שהוא מעניין, ואתם אתם מכירים את הסיטואציה הזאת שאנחנו חושבים, מה זה עייפים, עייפים, אי אפשר להחזיר את העיניים, ואז בבת אחת פתאום משהו מעניין קורה איפשהו, פתאום בבת אחת כל האנרגיה מופיעה, מה זה? כן? הרי זה לגמרי מותנה באופן שאנחנו תופסים, זה אותו דבר, הרבה פעמים אנחנו מול כל הדברים שפוגשים אותה, אנחנו נמצאים באיזה סוג של מאבק, והמאבק הזה מתיש אותנו, אבל כשמשהו בתוכנו אומר, רגע, אולי אני אלמד פה משהו, בבת אחת, רמת האנרגיה גם יכולה לעלות, אל מול חוסר האנרגיה, כן? נוחות אל מול האי-נוחות, אוקיי? אז עלה לי אז באותו ריטריט שנפל לי הסימון הזה, עלה לי משפט כזה שמאז הוא מלווה אותי, הוא עלה לי באנגלית, ואני אגיד אותו באנגלית, Nothing is a hindrance, everything is meditation. שום דבר הוא לא מכשול, הכל זה חלק מהתרגול. Nothing is a hindrance, everything is meditation. אתם מבינים שברגע שאנחנו עושים את הסוויץ' הזה, וואו, שדה שלם לעניין וללמידה. זה מוביל אותנו לנקודה, תכף אני תוהה, יש לי פה איזה משהו של ג'וזף גולדסטיין, אני... תכף אני אגיד אותו, אבל קחו אותו בערבון מובן, תראו איך אתם שומעים אותו, זה נורא תולי, יש פה אנשים במקומות שונים בתרגול. אז, אבל דבר אחד שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, זה התרגול שאנחנו מוציאים את עצמנו מאזורי הנוחות שלנו. אתם מבינים איך זה קשור לקודם, כן? כי כשאנחנו חופשים נוחות, אז כל הזמן יש לנו אזור נוחות. אבל ברגע שאנחנו מבינים שהלמידה מתרחשת בתוך היציאה מאזורי הנוחות, כן, וההבנה שהתרגול שלנו דווקא מעבר לאזורי הנוחות, זה חלק מהתרגול שלנו, זה לצאת מאזור הנוחות. זה יכול להתבטא בהמון דברים, כן, בחיים בכלל, אבל אפילו בתוך מסגרת של ריטריט. האם כשמצלצל הפעמון, אני מיד זזה, כן, כי לא נוח לזה מיד, כן, התנועה אוטומטית, או אני רגע אחד נשארת עוד שנייה רגע ובודקת מה קורה. הפעמון מצלצל בבוקר ואנחנו נורא עייפים, כן, מסתכלים בשעון, זה היה רק 7:45 דקות של שעת לילה, לא יודעת מי, זה הנטייה שלי לבדוק שעות לילה, אבל כן, כל אחד מהאורחים ש... לא, אני אצא מאזור הנוחות ואני אקום ואני אשב עם העייפות. אני אתן בכוונה דוגמאות של ריטריט, אבל בחיים אתם מבינים ש... כן, יש את המשפט האלמותי מהשיר The Sunscreen Song, אתם מכירים אותו? זה שיר גדול, אני אכתוב את זה בסוף הריטריט שמי שלא מכיר שישמע את זה, אבל אחד המשפטים שהוא אומר כאן, הוא אומר זה Do every day one thing that scares you. זה חתיכת יציאה מחוזר, זה one every month. אבל בתוך ריטריט, הבדיקה הזאת למשל, אני יוצאת לתרגול בהליכה ונורא נורא בא לי עכשיו את הכוס מים, אני לא רוצה להגיד כוס קפה בחום הזה, כי אני לא יודעת אם מישהו בא, אבל כוס מים, כוס קפה, תה, לא משנה מה. כן, וזה הנוחות שלי הייתה עד לנקודה הזאת, ואני לא, אני נשארת בתוך התרגול בהליכה. כי התרגול בהליכה והתרגול בישיבה, בעצם אנחנו הרי יוצאים מאזור הנוחות, אנחנו נשארים בתנוחה מסוימת, במקום מסוים, עם תרגול מסוים, כדי לבדוק מה בעצם עולה, ואיך אנחנו פוגשים את מה שעולה. זה בעצם מה שאנחנו עושים, כן? אנחנו שמים את עצמנו בתוך איזושהי סיטואציה, כדי להוציא את עצמנו מהנוחות המיידית, ומהתנועות האוטומטיות שמיד מנסות לעקוף כל מיני דברים. אז כשאנחנו לוקחים את לצאת מאזור הנוחות כתרגול, יש פה כל אחד צריך לבדוק בשבילו או בשבילה מה זה אומר בשבילי, גם בצעדים אפשר בייבי סטפס. לא צריך בבת אחת הכל לוותר על הכל, אבל בקטן אני בודקת האם רגע אחד זה תנועה כזאת שרק רוצה להיות בנוחות ונוכל לבדוק, רגע, אוקיי, הנה איזשהו כוס או אי שקט או אי נחת, רגע אחד אני אשתהה עם זה, אני אעצור עם זה. אז מה שרציתי להגיד על ההנחיה של ג'וזף גולדסטין, אז תראו איך אתם מקבלים אותה. אני אוהבת אותה, אבל שוב, זה תלוי מתי שומעים. אז אם זה לא מתאים, כמו שהמורה שלי אומר, file it for later, מתישהו זה אולי יעלה ויהיה רלוונטי, שהוא אומר, choose the difficult. choose the difficult, איך להגיד? לבחור את המאתגר. אז זו שאלה לכן לבחון את ה... זה קשור ליציאה מאזור הנוחות, אבל האמירה הזאת היא אמירה חזקה, choose the difficult. אז תבחנו. והבחירה הזאת, את ה-choose the difficult, לבחור את מה שמרגיש לנו שהוא ממש יציאה מאזור הנוחות. בתוך התרגול הזה, של לצאת מאזור הנוחות, מתוך ההבנה שרק אם אנחנו נפגוש את האי-נוחות ואת הקושי, ונהיה מוכנים להישיר מבט ולשאול מה המקור, רק אז נוכל להתחיל למצוא חופש שהוא אמיתי, שהוא לא מותנה בתנאים. נוח לי, נעים לי, מסתדר לי, קיבלתי את מה שאני רוצה וכדומה, אלא חופש שלא מותנה בדברים האלה. אנחנו בעצם מביאים את המוכנות גם לפגוש את הדפוסים הלא יפים שלנו. כן? ולצערי, אולי לכם אין, אבל יש לנו. מגוון שלם, ואנחנו עוד נדבר על זה, אז אני לא אכנס לפרוט אותם, כן? זה טיצ'ינג שלם, הפגישה של כל האורחים והמכשולים. אבל אני כן רוצה להקריא משהו מתוך קריסטינה פלדמן, שמציין משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי לדעת, בייחוד מי שזה פעם ראשונה שמתרגל, ויש לה בסוף הנחיה שהיא מביאה אותה מתוך הסוטות, ואני מאוד מאוד אוהבת אותה בהקשר הזה. אין לי את זה בעברית, אז אני מקווה... שזה יהיה ברור מספיק. We can hold images of an ideal spiritual path where we take our seat and plunge into depth of bliss, peace, calm and compassion. For most people, the experience of taking their seat upon a cushion is a direct encounter with every aspect of themselves, including the dragons they would rather ignore. It is difficult even to find a linear progression. Moments of great calm are followed by moments of great agitation. Moments of peace and stillness, when we finally begin to assure ourselves of our progress, are overtaken by intense storms of doubt and unease. איתי? ישבנו אחרי ישיבה שלווה, הנה התקדמנו, יצאנו להליכה של לב, ישבנו על הכרית, טח! כן, הכל מופיע. כן, אז זה, אין, זה מאוד מעניין, העניין של כאילו התקדמות, במובן מסוים, טיפוח ואימון מאפשר לדברים, לאיכויות האלה להופיע יותר ויותר. כן, למה שאנחנו קוראים התקדמות, במובן זה שהתודעה שלנו תהיה יותר יציבה, יותר נוכחת, יותר שלווה, יותר ידידותית עם מה שקורה. ומצד שני, אין בכלל מהלך של רק תנועה כזאת. זאת אומרת, יש רגעים של ככה ויש רגעים של ככה, וזה בדיוק התרגול, לפגוש גם את התודעה המאוד שלווה ולא להתאפס. ואחר כך אנחנו מתיישבים והתודעה סוערת, וגם זה בסדר. אוקיי? אתם מבינים? זה nothing is a hindrance, everything is meditation. זה זה. אז היא ממשיכה. We are meeting the landscape of our hearts, and it is here we are asked to discover unshakable balance and freedom. Within the roller coaster world of our hearts, we are invited to discover the willingness and calmness to turn towards everything that is revealed and say, I know you. I know you. זה תנאה שככה הייתה נזכרה, I know you. והמשפט הזה, I know you, היא לא מביאה אותו מעצמה, הוא מופיע מהסוטות, מהדרשות המוקדמות הבודיסטיות, שבו לא מעט דרשות ככה, שהן דרשות קצרות, מתואר שהנזיר או נזירה, זה בדרך כלל תיאור של הנזירים והנזירות בהקשר הזה, אבל זה לא משנה, מבחינתנו זה המתרגלים והמתרגלות, מתיישבים לתרגול היומי מתחת לאיזשהו עץ, ואז מופיע מרה, שזה הדמות הזאת של כל הכוחות הנפש כן, הלא מיטיבים, שמתחילה למשוך אותה, את התודעה לכל מיני כיוונים. ואז איזשהו שלב, אותה מתרגלת ומתרגל, מזהה שזה מרה, הפחד, החרדה, ההשתוקקות, הסלידה, הכעס, ואז היא אומרת, I know you, מרה. ואז התיאור מספר, מרה, שהוא יודע שמזהים אותו, מתקפל והולך. אוקיי? זה התיאור, אתם מוזמנים לקרוא את זה, ויש הרבה הרבה דרשות כאלה שזה התיאור. I know you, מרה. כן, אז התרגול הזה, כהנחיה תרגולית, I know you. אני מזהה אותך קושי, אני מזהה תנועה של התנגדות, אני מזהה השתוקקות, I know you. זה לא רק תיאור, אלא כהנחיה, ומה קורה כשאני אומרת, I know you. בטרף אני אגיד שוב, אתם שומעים את הטון של I know you. זה כזה יכול להיות עם טון. לא, I know you. הזיהוי שמגיע עם הרבה מאוד ידידותיות. כן, וגם אם הוא לא ידיד, לפחות הוא כבר לא אויב.
הוא לא בהכרח הולך, הוא נשאר.
נכון, יכול. כן, אנחנו מחר נדבר טיפה יותר על עבודה עם כאב, אבל כאב פיזי הוא דוגמה לזה. זה שאני מזהה כאב, לא אומר שהוא נעלם. כן? וזה משהו שאנחנו פוגשים נורא חזק בהתחלה כשהגוף. אז התנועה הזאת של I know you, זה ההתיידדות עם משהו. ולא המעקף שאנחנו עושים כל הזמן, כי הקשיים האלה לא ייעלמו, זה מה שאג'ן צ'ה אומר, אנחנו חושבים שאנחנו נלך למקום אחר, אז הדבר הזה ייעלם, אבל אנחנו סוחבים את הדוקה שלנו איתנו ממקום למקום. כן? את הדפוסים שלנו אנחנו סוחבים למקום למקום. מה קורה שאנחנו מתיידדים עם הדפוסים, ויכולים להגיד, אוקיי, אני רואה אותך, אני רואה אותך, כן? זה בסדר. אולי משפט נוסף שהוא מאוד משמעותי עם I know you, זה ה-letting it be. בלי להדוף, בלי להחזיק, אלא לאפשר. זה משפט מקסים של מורה בשם קן מקלאוד, הוא מגיע ממסורת הטיבטית, הוא אומר ככה, In all the great contemplative traditions, it is said that when we are able and willing to rest in exactly what we are experiencing, however difficult it may be, we discover possibilities we did not know were there. זה סיכום של כל, כן, כל מה שאמרתי עד עכשיו. אקארט טולה אומר, בכל פעם שאתם מקבלים באופן עמוק את הרגע הזה כפי שהוא, בכל צורה שהוא לובש, אתם דוממים, אתם שרויים בשלווה. אז השלווה היא לא ההימנעות או הפסקה של הדברים, הדממה היא המוכנות לפגוש את מה שיש ולאפשר לו פשוט להיות. שזה האמנות של התרגול, כן? זה לא בא ככה. הלוואי וזה היה בא ככה. בעצם אנחנו מתאמנים לטפח את היכולת הזאת, לפגוש עם עיניים, כן? עם עיניים טובות ועם מוכנות ועם ידידות את כל מה שעולה בחוויה שלנו. עכשיו למשל, חום, רוצה להגיד קור, אבל לא. כן, עייפות, קושי, כאב, ולהגיד, אוקיי, I know you. כן, איך אני יכולה לאפשר לדבר הזה להיות נוכח בלי להוסיף דברים מיותרים. אז שתי האיכויות שכבר הזכרנו, אחת מהן, בעצם את שתיהן הזכרנו, אני רוצה להזכיר שתי איכויות שכבר הזכרנו כדי, בעצם זה צריך להזכיר לנו עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם, כי אנחנו שוכחים את האיכויות שאיתן אנחנו רוצים לפגוש את הרגע, ולהוסיף עוד איכות נוספת שהיא בעיניי מאוד חשובה, ובזה אני אסיים. אחת היא האיכות של הטוב לב והידידותיות. זה באמת מילה קשה. ידות. לפעמים זה יוצא כזה, אבל ידידותיות. כן? זה המילה באנגלית זה kindness, שזו מילה נורא יפה, ואין לנו תרגום ממש. כן? אולי טוב לב או טוב לב אוהב. כן? החיוך הפנימי שאומר, I know you and it's okay you are here. זה לא אומר שאני מזדהה עם זה, זה לא אומר שאני מחזיקה את זה, זה לא אומר שאני עודפת את זה, אני אומרת, אוקיי, זה פה, וזה בסדר. כן, זה התנועה של הלב הפתוח שמוכן לפגוש בלי כעס ובלי שיפוט. כן, תשומת לב שהיא לא שופטת את מה שיש, אלא היא מאפשרת למה שנוכח. ואנחנו נדבר על הבדל בין שיפוט להבחנה, אבל הדבר הבסיסי שלנו זה לא לשפוט את מה שמופיע ברגע, כי השיפוט עצמו הוא התוספת המיותרת שרק עוד יותר מעצימה. אתם מסכימים איתי עם האמירה? כאילו זרקתי אותה כזה, אבל...
טוב לב היא גם חמלה...
ביחד.
זה אותו דבר?
כן, עוד נדבר, אבל בהקשר הזה זה אפשר להחליף את המילה לחמלה. כן, בייחוד שאנחנו פוגשים סבל. אז חמלה וטוב לב, בהקשר הזה, אני מחברת אותם ביחד. אני לא עושה את ההבחנה. האיכות הנוספת היא הסקרנות. קראתי, העניין הזה, כל רגע תומן בחובו, רגע להשתחרר. רגע להתעורר, רגע לשמוט משהו, להרפות משהו, לאפשר למשהו להיות בלי שאנחנו במאבק איתו. כל רגע. אתם מבינים את העוצמה? כל רגע. כל רגע. כל צעד. כל רגע של נשימה. זה המון, זה העוצמה הגדולה של ריטריט, שהוא מאפשר לנו את העירות הזאת בכל רגע. אתם לא צריכים לעשות כלום. לא צריך לחשוב על שום דבר, לא צריך לתכנן שום דבר, לא צריך להכין אוכל תודה לאל, לא צריך לנקות הרבה כלים, לחשבו על כל הדברים, לא צריך לעבודה ולא צריך לדבר עם אף אחד, ולא צריך להיות נחמדים ולא צריך להיות לא נחמדים, ולא צריך להיות שום, לא צריך להיות שום דבר, צריך פשוט להיות. כן? והעוצמה של ריטריט זה שבגלל שאנחנו לא צריכים לעשות ולהיות שום דבר, אנחנו יכולים לפגוש כל רגע עם האיכות הזאת, שיכולה לאפשר לנו איזשהו רגע של עירות ושחרור. לא, לא אני בנה הסופית והמוחלטת, אבל רגע אחד שבו אנחנו אומרים, אוקיי, 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 צעד אחרי צעד, עם מה שמופיע, בלי עוד, בלי להעמיס, אנחנו כל כך הרבה מעמיסים. אז תיקחו את ההזדמנות הזאת של, כמה יש לנו? 5 ימים? זה הרבה וקצת, כן? זה נראה לנו הרבה, אבל זה, תחשבו על חיים שלמים, זה לקח לעצמנו זמן, כל רגע הוא יקר מפז. רגע אחד נוסף של עירות, של שמיטה, של נוכחות, של ידידות, של חמלה, עוד רגע ועוד רגע, כל צעד, כל רגע שאני רואה מישהו, האוכל, השכיבה במיטה, הכרת התודה, זה שאני יכולה להיות, כל רגע הוא אופציה לעירות, ואנחנו לא צריכים לעשות שום דבר אחר חוץ מאשר לטפח את העירות הזו. רק 5 ימים. כמו שאומרים, אי אפשר לדעת, אתם מכירים את יש כמה סיפורים בסוטות באים אליה, באה אל הבודה ואומר לה, תלמד אותי, ואין לו זמן עכשיו, הוא יוצא לסיבוב אוכל, תלמד אותי, הוא אומר לו, אין לי זמן עכשיו, אני באמצע סיבוב אוכל, תלמד אותי, אין לי זמן עכשיו, הוא אומר לו, אבל אי אפשר לדעת מתי אתה תמות ומתי אני אמות. אז הוא אומר לו, אוקיי, יש כמה, והוא מלמד אותו באמצע הדרך, ואז הסיפור, אני מקלקלת לכם, אני אקלקלת. אחרי שהוא קבל את הטיצ'ינג הישיר המדויק על החופש והעירות, הוא ממשיך בדרכו ופרה דורסת אותו. אז הוא משתחרר. כל האחרי המוות, אבל הוא משתחרר. ואי אפשר לדעת כמה זמן יהיה לנו עוד לתרגל, אי אפשר לדעת מה יקרה כשנגיע הביתה, אי אפשר לדעת מה ייפול עלינו, זה הזמן לטפח את אפשר להגיד את היכולת, את המיומנות, את האיכות, איזה מילה שמתאימה לכם, את החוסן הפנימי, את הגמישות, את הטוב לב, כי אי אפשר לדעת מתי היה לנו זמן לטפח בצורה כזאת אינטנסיבית, והחיים מזמנים לנו כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים, גם פה וגם אחר כך. אז הידידותיות והטוב לב והחמלה והסקרנות, אין זה היכויות שהזכרנו אותן. והאיכות הנוספת שרציתי להזכיר הערב, הם כולם חלק מרשימות הבודיסטיות, יש הרבה רשימות בודיסטיות, ולא צריך לתלות באנדור, כמו שתלו בבית באבנה, מי שמכיר, היה את כל הרשימות על העצים, זאת יזכיר לנו את האיכויות, קצת כמו מה שיש בחוץ. זה הטיפוח של האמון, של ה-trust. וזה סוגיה שלמה, אבל אני רוצה להתייחס רק לדבר אחד, האמון הפנימי שיש לנו, שאנחנו יכולים להיות עם. אני רוצה להתייחס לאספקט הזה של האמון. כן, האמון שאנחנו יכולים לפגוש. האמון שאנחנו יכולים להשתחרר. האמון שאנחנו יכולים לשאת את מה שעולה כרגע בחוויה שלנו, עם האיכות של תשומת הלב והחמלה והטוב לב. זה כאילו תומך בכל שאר היכולות, האמון הפנימי. אין יש משפט שאני מאוד אוהבת שאומר אותו, אני חושבת, סטיב ארמסטרונג, שהוא אומר, בהקשר של האמון, awareness can hold everything. אני אוהבת נורא את המשפט הזה. המודעות שלנו יכולה לשאת, כן? את כל מה שמזמן לה. וזה דורש מאיתנו את האמון הפנימי הזה שאני יכולה לקחת עוד צעד עם הדבר הזה, עוד נשימה, כן? עוד רגע עם האי שקט, כן? האמון הזה. ואני אסיים עם קטע שכתבה אפרת גבאי, אני לא יודעת אם מישהו שמכיר אותה, היא מנחה בתובנה. פעם ראשונה שאני מצטטת, לא את סטיבן, כן, מישהו, אבל היא כתבה כל כך יפה על אמון, אז אני אסיים בקטע הזה שהיא כתבה. לאורך שנים של התרפאות מכאבי נפש עתיקים, יותר ויותר למדתי לבטוח, להישען, לנשום, את האיכות הזו של אמון. הרבה פעמים כשאני מדברת על אמון, שואלים אותי, אמון במה? ואין לי תשובה. זה לא כל כך אמון במשהו, זה יותר אמון. הנה אני כאן יושבת, מרגישה את האדמה היציבה מתחת לרגליים שלי, מרגישה את התמיכה של הכיסא שנושא את הגוף שלי, ואני נושמת. יש חיים בגוף הזה, עכשיו, והכל ממש בסדר. אז הבנתי, זה לא אמון שיהיה בסדר, זה אמון שבאמת בסדר עכשיו. אפילו עם הבעיות, עם הקושי, עם הכאב או הפחד, הנשימה, החיים האלה שפועמים בי, היציבות של האדמה, החיפוש המשותף של אנשים ביחד, כל האפשרויות הרבות שפתוחות בפנינו, מעצם זה שיש חיים. מעצם זה שאנחנו רוצים בטוב. זה לא שיהיה בסדר, זה שעכשיו בסדר. וגם חוכמת העברית, לתת אמון. אמון זה משהו שאנחנו נותנים, לא משהו שמקבלים עם חוזה או תעודת ביטוח. אמון זה תנועה של הלב החוצה אל החיים. אז נשב עם האמון כמה דקות. איך אנחנו פוגשים את האמון הפנימי שלנו, שאנחנו יכולים לפגוש את מה שיהיה. בסקרנות, בידידותיות, בעיניים טובות. שהתרגול שלנו זה הרגע הזה, עם כל מה שהוא מזמן לנו.